הנושא שאנחנו נעסוק בו היום, בענייני דיומא וגם ענייני המסכת שלמדנו, שאנחנו לומדים מסכת שבועות, לא הפרקים העיונים שלומדים, אלא מקודם, פרק שני, קדושת מקום בית המקדש והר הבית בזמן הזה. אלה הימים שאנחנו נוהגים אבלות, זכר לחורבן בית המקדש. והימים האלה כמובן לא רק זכר, אלא ימי תפילה ובקשה ותשובה, כדי שנזכה במהרה לבניין בית המקדש. אז כמובן שאלה ימים המתאימים מאוד לעסוק בענייני בית המקדש. הרמב״ם בפרק ו' מלכות בית הבחירה, הרמב״ם עומד מבאר איך מוסיפים, אם רוצים להוסיף על העיר ועל הזרות, איזה מעשים צריכים לעשות כדי להוסיף, להגדיל את ירושלים. צריכים לעשות פעולות מסוימות שעל ידי מתקדשת העיר. זה נמצא במשנה ובגמרא במסכת שבועות, והרמב״ם אומר, מביא את זה בהלכה י' א', אין מוסיפים על העיר ועל הזרות אלא על פי מלך ועל פי נביא ובאירועים ותומים ועל פי סנהדרין של 71 זקנים, שנאמר, ככל אשר אני מראה אותך וכן תעשו לדורות. משה רבינו מלך היה, אז כמו שמשה רבינו עשה את המשכן, אז על כן מכאן אנחנו לומדים שצריך גם שיהיה מלך. אם כן, כדי להוסיף על העיר ועל היערות, צריכים שהמלך יסכים, על פי המלך, על פי נביא, צריכים מורים ותומים, סנהדרין. וכיצד מוסיפים על העיר? עושים בדין שתי תודות ולוקחים לחם חמץ שבהם, והולכים בדין אחר שתי התודות, ושתי התודות זו אחר זו, ועומדים בכינורות ובנבלים וצלצל על כל פינה ופינה ועל כל אבן ואבן שבירושלים, ואומרים הרוממך השם כדליתני וחוג גומר, עד שמגיעים לסוף המקום שמקדשים אותו ועומדים שם. כלומר, יש סדר שלם איך מרחיבים את שטח העיר מבחינת דיני הקדושה, שכל דיני קדושת ירושלים תתרחב עד אותו מקום שמרחיבים, דווקא מינה לאכול קודשים קלים. וכמו שיש דינים איך מוסיפים על העיר, יש דינים איך מוסיפים על העזרה, אפשר גם את העזרה להגדיל. ואומר הרמב״ם, כל מקום שלא נעשה בכל אלו וכסדר הזה, לא נתקדש קידוש גמור. כלומר, אם לא עשו את כל הסדר הזה שנאמר פה, לא נתקדש קידוש גמור. וזה שעשה עזרה שתי תודות, זכר הוא שעשה, ולא במעשיו נתקדש המקום. כלומר, עזרה שעשה שתי תודות, לא היה אזורים ותומים, ממילא לא היה כל התנאים הדרושים כדי לקדש מקום. מה עשה עזרה שהוא עשה שתי תודות? זכר הוא שעשה, ולא במעשיו נתקדש המקום, שלא היה שם לא מלך ולא אורים ותומים. ובאמן התקדשה בקדושה ראשונה שקידשה שלמה, שהוא קידש העזרה בירושלים לשעתה וקידש אותן לעתיד לבוא. כלומר, עזרה רק עשה זכר, אבל קדושת המקום, קדושת העזרה, קדושת ירושלים, היא קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. קדושת שלמה, שקודש שלמה קידש את בית המקדש, נתקדשה ירושלים לתמיד. כך אומר הרמב״ם. לפיכך מקריבים קורבנות כולם, אף על פי שאין שם בית בנוי, ואוכלים קודשי קודשים בכל העזרה, אף על פי שהיא חריבה ואינה מוקפת במחיצה. אין עיכוב לאכול קודשי קודשים, כי המקום קדוש. ואוכלים קודשים קלים ומעשר שני בכל ירושלים, אף על פי שאין שם חומה. למה? שקדושה הראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. כלומר, מבחינת המקום ירושלים, שבתוך החומות כמובן, ירושלים היא קדושה היום, שכמו שאומר הרמב״ם, מבחינת הקדושה של ירושלים אפשר לבנות מזבח, אפילו שאין בית, להקריב קורבנות ולאכול קודשים קלים בכל ירושלים. לפיכך מקריבים קורבנות כולם, אף על פי שאין בית בנוי. כמובן צריך מזבח, אבל לא צריך שיהיה בית בנוי. ואתם יודעים שהרב קלישר, הוא רצה באמת לחדש את הקרבת הקורבנות על פי הרמב״ם הזה, ואפילו פנה אל רבי עקיבא איגר לקבל את הסכמתו לכך. רבי עקיבא איגר פנה לחתם סופר שיחווה דעתו על כך, והחתם סופר משמע מהתשובה שלו שיש מקום לזה, רק יש בעיית המניעה שהשלטון לא ייתן את הדבר הזה, אבל מבחינת ההלכה הוא אומר, מבחינת חזקת כהנים זה אפשר, מבחינת בגדים זה אפשר, כל הבעיות ההלכתיות בעצם אפשר להתמודד איתם ולהקריב קורבנות. אבל כמובן רוב גדולי ישראל לא הסכימו לזה, ונחלקו בזה רבים, ועסק בזה גם הרב פרנק בספרו מקדש מלך בהרחבה בסיבות המעכבות. אבל הרמב״ם דעתו שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. והרמב״ם מסביר, ולמה אני אומר במקדש וירושלים שקדושה ראשונה קדושתן לעתיד לבוא, ובקדושת שאר ארץ ישראל לעניין שביעית ומעשרות וכיוצא בהם לא קידשה לעתיד לבוא. כלומר, קדושה ראשונה של ארץ ישראל לעניין תרומות ומעשרות, לעניין שביעית, היא לא קידשה לעתיד לבוא, וקדושה שנייה היה צריך לקדש מחדש. וירושלים, למה אני אומר שהמקדש וירושלים קדושתן לעתיד לבוא? לפי שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה, ושכינה אינה בטלה. והרי הוא אומר, והשימותי את מקדשכם, ואמרו חכמים, אף על פי ששוממים וקדושתן אין עומדים. אבל ארץ ישראל יש, אין כאן את הגדר הזה, זה מפני כיבוש רבים, הרמב״ם מסביר, אבל לא ניכנס בנקודה הזאת, אנחנו עוסקים בעניין קדושת ירושלים, קדושת המקדש. כן, הרמב״ם פוסק, קדושה ראשונה, קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, היא תמיד נמשכת. לכן הנכנס היום לעזרה, מטמא שנכנס לעזרה, הוא יהיה חייב קראת. הרייבד משיג, והרייבד אומר, אמר אברהם, סברת עצמו היא זו, ולא ידעתי מאין לו, ובכמה מקומות במשנה, אם אין מקדש, ירכב. כלומר, אם אין מקדש, אז מעשר שני לא נאכל, אלא ירכב. ובגמרה אמרו, דנפול מחיצות. כלומר, הגמרה, שנפלו המחיצות, אז הקדושה בטלה. אלמה למען דמה, הקדושה הראשונה לא קידשה לעתיד לבוא, לא חילק בין מקדש וירושלים לשאר ארץ ישראל. ולעוד, אלא שאני אומר שאפילו רבי יוסי דאמר קדושה שנייה קידשה לעתיד לבוא, כלומר קדושה ראשונה לא קידשה לעתיד לבוא, אבל קדושה שנייה קידשה לעתיד לבוא, מה שאמר רבי יוסי לא אמר אלא לשאר ארץ ישראל, אבל ירושלים והמקדש לא אמר. למה? לפי שהיה יודע עזרא שהמקדש וירושלים עתידים להשתנות ולהתקדש קידוש אחר עולמי בכבוד השם לעולם, כך נגלה מסוד השם לרעיו. כלומר, עזרא, שהוא קידש קדושה שנייה, הוא ידע שהקדושה השנייה היא לא קדושה גדולה כפי שצריך להיות הקדושה עתידה, ולכן הוא קידש קדושה זמנית. כי הוא ידע שעתיד בית המקדש להשתנות ולהתקדש קידוש אחר עולמי מכבוד השם לעולם, כך נגלה מסוד השם לרעיו. לפיכך הנכנס אתה שם אין לו קראת, כך אומר הרייבד. כלומר, קדושת ירושלים לאחר החורבן היא לא קידשה לעתיד לבוא. המפרשים כאן מעריכים מאוד מאוד בהסברת שיטת הרמב״ם, ובאמת לרמב״ם לכאורה יש ראיות מפורשות ממרבה משניות, סתם עד משנה, ואני אביא רק מעט מהדברים, מעט מהמקורות. המשנה במסכת עדויות היא מובאת גם במסכת זבחים בדף קוף זין, גם במסכת שבועות, המשנה אומרת, נען אמר רבי אליעזר, כשהיו בונים בהיכל, היו עושים כלאים בהיכל, כלאים בעזרות. אלא שבהיכל בונים מבחוץ, כלומר, כשהתחילו לבנות את ההיכל ואת העזרה, אז עשו מחיצות, מחיצות כלואות, כן? מחיצות עריות במקום שבונים. אבל, אלא שבהיכל בונים מבחוץ. היו עושים את המחיצות הללו מבפנים, מחיצות עריות, ובונים את הבניין מחוץ לקלעים, ובעזרה בונים מבפנים. כך אמר רבי אליעזר. אמר רבי יהושע, שמעתי שהיו מקריבים אף על פי שאין בית, ואוכלים קודשי קודשים אף על פי שאין קלעים, קודשים קלים ומעשר שני אף על פי שאין חומה, מפני שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. כלומר, רבי יהושע מובא, אומר, שמעתי, זה שמועה, שבעדויות, כל מסכת עדויות, זה עדויות של, של שמועות, מסורות קדומות, וקיימלן, שההלכה כמסק עם משניות שיש במסכת עדויות, ורבי יהושע אומר, קדושה ראשונה, קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, לכן אפשר להקריב גם אם אין בית, כי הקדושה לא פקע. אומרת הגמרא, האם רבי אליעזר חולק על רבי יהושע, שרבי אליעזר אומר שהיו עושים, צריכים לעשות מחיצות, זאת אומרת שכשהתחילו לבנות, כבר מיד עשו מחיצות כדי שיהיה בית נחשב בנוי, שיש מחיצות. סימן שהוא סובר שקדושה ראשונה לא קידשה לעתיד לבוא, כי לשמה עושים את המחיצות. אומרת הגמרא, מכלל לרבי אליעזר סבר, לא קידשה לעתיד לבוא. אמר לרבינה לרב אשי, לא, מה? כולם סוברים קדושה ראשונה, קידשה לעתיד, קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, וכל אחד אמר שמועה שהוא שמע, זה שמע שעושים מחיצות, זה רבי אליעזר, רבי יהושע שמע שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, ואפשר להקריב קורבנות גם בלי בית. אז אם כן, רבי אליעזר, למה צריך מחיצות? לצניעותא בעלמא, שהמקום הקדוש לא הסתכלו, לא יזונו את עיניהם ממקום הקדוש, התחילו לבנות את בית המקדש מחדש, נפל או מה, אז צריך לעשות מחיצות כדי שלא יסתכלו משום צניעות. אבל בעצם יכול להיות שרבי אליעזר בכלל לא חולק על רבי יהושע, ושני מסכימים שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. הגמרא במסכת סבכים בדף סמך ב' אומרת, אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, שלושה נביאים עלו עמהם מן הגולה. אחד שהעיד להם על המזבח. כשעלו נביאים, שלושה נביאים, חגי, זכריה ומלאכי, בתחילת בעניין בית המקדש, בית המקדש השני, בית שני. אז אחד העיד להם על המזבח, ואחד שהעיד להם על מקום המזבח. ואחד שהעיד להם שמקריבים אף על פי שאין בית. כלומר, עדות של נביא שמקריבים אף על פי שאין בית. אף על פי שאין בית. אומרת הגמרא, במתנית התנא, רבי אליעזר בן יעקב אומר, שלושה נביאים עלו עמהם מן הגולה, אחד שהעיד להם על המזבח ועל מקום המזבח, ואחד שהעיד להם שמקריבים אף על פי שאין בית. כאן רבי אליעזר בן יעקב, שגם קיימה לן תמיד, שמשנת רבי אליעזר בן יעקב קו ונקי, שהלכה כמותו. והוא מספר את העדות הזאת, שהנביאים העידו שמקריבים אף על פי שאין בית. כן, וכל נביא אמר עוד ידיעה בפני עצמה. כלומר, מה שהנביא העיד על המזבח, ואחד העיד על מקום המזבח, נביא אחד העיד שאפשר להוסיף ולהגדיל את המזבח, נביא השני העיד איפה הוא מקום המזבח, כי צריך לבנות את המזבח במקום הנכון שלו. כן. אז הרש"י כאן מביא שיש מקום להוסיף על המזבח עד 60 אמה, אם רוצים. אז הוא העיד על המזבח שאפשר להגדיל אותו, והשני העיד על מקום המזבח, והשלישי העיד שאפשר להקריב אף על פי שאין בית. ראיות לדברי הרמב״ם. הגמרא, עוד ראיה אחת אני אזכיר מדברי הגמרא, במסכת שבועות. זה אתה עוסק, אנחנו בלימוד הבקיאות עוסקים בדפים האלה. באי רבי ירמיה בן בבל שעלה לארץ ישראל ונעלם ממנו מקום המקדש, מהו? האם הוא חייב חטאת שהוא נעלם ממנו מקום המקדש? הוא אף פעם לא ידע איפה זה מקום המקדש. הדיון כאן בגמרא זה שכדי להקריב חיוב חטאת הוא קיים כשאדם ידע והייתה לו ידיעה ונעלם ממנו, ואחר כך הוא עבר את העבירה ואחר כך נודע לו מחדש, אז הוא חייב בקורבן. והשאלה אם כאן הוא לא ידע בכלל מראש, לא ידע מקום המקדש, בן בבל לא היה אף פעם בארץ ישראל, שעלה לארץ ישראל ונעלם ממנו מקום המקדש, מהו? המדובר הוא בזמן הזה. הווה אומר שהגמרא סבורה שבזמן הזה, אם מישהו נכנס למקום המקדש, אם הוא ידע מראש, הוא שכח ואחר כך נכנס, אז הוא יהיה חייב חטאת. בשוגג, הוא יהיה חייב להביא חטאת. במזיד הוא חייב כרת. זאת אומרת שהשאלה היא מבוססת על כך שבעצם מקום המקדש הוא גם היום קדוש. בעצם הבעיה של הגמרא. אני אכנס ב... ועוד עוד, עוד ראיה אחת, שבעצם הזכרנו את הגמרא מקודם, הגמרא במסכת זבחים דף קוף זין עמוד ב, מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, אם היום אדם יקריב קורבן בחוץ, אם הוא יהיה חייב או לא. אם יש אפשרות להקריב בפנים, אז מי שמקריב בחוץ הוא חייב. אבל אם אין קדושת בית המקדש ואי אפשר להקריב בפנים, אז גם המקריב בחוץ הוא לא חייב. נחלקו בזה רבי יוחנן וריש לקיש. איתמר המעלה בזמן הזה. הגמרא לא אומרת איפה מעלה. המעלה בזמן הזה. אבל הפשט הוא כמובן בחוץ, כמו שרשי אומר. רבי יוחנן אמר חייב. ריש לקיש אמר פטור. רבי יוחנן אמר חייב קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. ריש לקיש אמר פטור קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש תמיד קיים אלן בכל מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש הלכה כרבי יוחנן. ורבי יוחנן אומר שהמעלה בזמן הזה חייב. זאת אומרת שקדושה הראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, וכיוון שאפשר להקריב בפנים, המקריב בחוץ הוא חייב. מכל אלה הראיות משמע שבאמת הלכה צריכה להיות כהרמב״ם. ועל כן בעצם צריכים להבין את לשונו של הרייבד. שכן הרייבד אומר, אמר אברהם סברת עצמוי. זה גמרות מפורשות, משניות. אני לא הבאתי את הכל. יש סדרה שלמה. אולי אני הייתי צריך להגיד את זה בתחילת דבריי, אבל אתם יודעים את זה שהרב כתב תשובה ארוכה מאוד, מיוחדת, אין לה דוגמה כל כך בשאר התשובות של הרב, זו תשובה מיוחדת במינה ארוכה, בירור הלכה בצורה, בשיטה מיוחדת, במשפט כהן. ואני אספר לכם שכשהיינו תלמידים חדשים בישיבת מרכז הרב, ואני לא זוכר אם זה היה שנה ראשונה או שנה שנייה, אבל ממש בתקופה הראשונה, באנו לרב ציודה וביקשנו ממנו ללמוד את שיטת הרב, איך ללמוד גמרא. אז רצינו לשמוע מהי השיטה, איך אנחנו צריכים ללמוד לפי שיטת הרב. הוא אמר, טוב, דברי הרב צריכים ללמוד שיטת הרב מתוך דברי הרב. והוא רצה שנתחיל ללמוד את התשובה הזאת, התשובה על בית הבחירה. נושא שאנחנו לא היינו בכלל בעניינים, והוא רצה שנלמד את זה. אמרנו, הרב, אנחנו רוצים ללמוד בבא מציע, והרב ילמד אותנו איך הרב, איך צריך ללמוד בבא מציע. אז עסקנו בבבא מציע, אני חושב. לא, הוא אמר, צריך ללמוד מתוך התשובה הזאת. אנחנו אז לא היינו כך מנומסים, לא יצא בסוף הלימוד הזה, אבל פי שהוא רצה. כי רצינו, התעקשנו על שיהיה בגברה שאנחנו לומדים. אחרי שנים, כשלמדתי את התשובה הזאת, הבנתי למה באמת הוא רצה שנלמד את התשובה הזאת. התשובה היא מיוחדת. הוא הולך לברר את ההלכה, ראשית כל מפסוקי התורה, אחר כך מכל המשניות, אחר כך מכל סוגיות הגמרא, אחר כך כל הראשונים, והיקף של כל הנושא מכל הצדדים מתחיל מהפסוקים. מה פשט בפסוקים? ובפסוקים אנחנו רואים ששלמה המלך שמדבר על בית המקדש, מדבר לבניין לעולם, כלומר שמפשטי הפסוקים משמע שהקדושה הראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. משמעות המשניות, דברי התנאים, גם כן פשטם של המשניות, הרבה משניות, שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, כלומר במסכת מגילה, משנה במסכת מגילה, משנה בסוף זבחים, חוץ מאלה שאנחנו הזכרנו. אחר כך הסוגיות, מרחיב מאוד את הדברים, מבאר אותם בהר היטב. והוא מביא שם הרבה הרבה ראיות, שמשמעותם הראשונים, כמו שאמרתי, מפשט הסוגיות בגמרות, והנה הרייבד אומר סברת עצמו. מה סברת עצמו? קדושה ראשונה, קדושה לשעתה, אנחנו הזכרנו ארבע מקורות. שכתוב בהם שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. אני יכול להגיד שיש מחלוקת בדבר. סברת עצמו היא ולא ידעתי מאין לו. בכמה מקומות במשנה, אם אין מקדש ירקף. אז זה קושייה. הוא מביא קושייה שמצאנו, והקושייה היא יותר מתחזקת, שגם הרמב״ם פסק בהלכות מעשר שני, שכשאין בית מקדש, אז מעשר שני ירקה, ולא אוכלים מעשר שני. אז זה סתירה בדבר הרמב״ם, שהרמב״ם פה אמר שאוכלים קודשים קלים ומעשר שני בכל ירושלים, אף על פי שאין שם חומה. אבל עצם הדברים שאומר הרייבד, וסברת עצמו בהתחלה צריכים לומר, שהרייבד יודע שיש מחלוקת בגמרא, קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. אבל הרמב״ם בא להסביר למה במקדש בירושלים קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, ובקדושת ארץ ישראל כולה לא אמרינה קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. ההסבר בדבר זה הרמב״ם אומר בסברת עצמו. הוא אומר, למה אני אומר במקדש בירושלים שונה מכל ארץ ישראל? כי קדושת ירושלים זה קדושת שכינה, ושכינה לא זזה ממקומה. זה באמת המצאה של הרמב״ם. להבחין בין שתי, בין קדושת כל ארץ ישראל לבין קדושת המקדש. על זה אומר הרייבד, רק לזה הוא מתכוון סברת עצמו. אבל לעצם העניין הוא, אי אפשר להתווכח. יש, ודאי שיש לרמב״ם על מה להסתמך, גם אם הרייבד יחשוב שמסקנת ההלכה היא אחרת, אבל זה מחלוקת מפורשת בגמרא עם קדושה ראשונה, קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. אבל הרייבד, כפי שאמרתי, הוא מקשה שמצינו שבמעשר שני, במשנה ובגמרא, שאם אין מקדש, אז לא אוכלים מעשר שני. ועל הקושיה הזאת של הרייבד כבר עמד הרב, ובעצם לפני כן המגן אברהם, יש את זה כאן במשנה למלך, שיש עקש מיוחד, שמעשר שני הוא קש לבחור, ובחור הוא קש דמו לבשרו. אם אין מזבח, אז אי אפשר לאכול בשר בחור. ובשר בחור, זאת אומרת, אם שחטו אותו, נגיד שהיה בית המקדש, ואחר כך חרב, על כל פנים, אם אין מזבח, אז אין אפשרות להקריב בחור, אי אפשר לאכול בשרו, אז גם מעשר שני אפשר. זה הקש שהגמרא אומרת במסכת זבחים מדף סמך, וככה תוספות מסביר את הדברים, שקדושת מעשר שני היא מחוברת עם בחור, וזה הלכה מיוחדת. אבל כשאין מזבח ואי אפשר להקריב, אז אי אפשר גם לאכול מעשר שני. הרמב״ם כאן שדיבר שקדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא, אפשר לאכול מעשר שני, אם יש מזבח ואין בית המקדש, אז באמת אפשר לאכול מעשר שני. אבל אם אין מזבח, אז אי אפשר לאכול מעשר שני. אבל הקדושה של בית המקדש בעינה עומדת. ואפשר להקריב קורבנות, יבנו מזבח ואפשר להקריב קורבנות. הרייבד ממשיך, כמו שאנחנו ראינו, שעזרא לא קידש קדושה שנייה כקדושה לעתיד לבוא. בכלל צריכים להבין, האם אפשר לקדש באופן זמני? אנחנו צריכים לשאול על כל הסוגיה הזאת, איך יכול להיות שקדושה בטלה? הרב דן על זה במשפט, בתשובה שלו. צריך לבאר את העניין הזה. כל קדושת הגוף לא פוקעת מאליה. אם אדם יקדיש בהמה קדושת הגוף ליום אחד, זה לא יפקע. קדושת הגוף לא פוקעת. אם יפול מום, ואי אפשר כבר להשתמש בזה, קדושת הגוף זה פוקע. אבל קדושת בית המקדש היא קדושת הגוף. וקדושה הזאת בעצם הייתה, אם היא חלה על מקום בית המקדש, היא הייתה צריכה להיות תמיד קיימת ועומדת ללא הפסקה. אז איך בכלל יש מקום לדיון שאם קדושה ראשונה קדשה לשעתה או לא קדשה לשעתה? ודאי שהיא קדשה לעתיד לבוא. והתשובה כמובן היא שבעצם הקדושה כאן היא מורכבת. היא מורכבת ממקום ומבניין. קדושת בית המקדש, כשבית המקדש נבנה, נתקדש המקום והבניין של בית המקדש. יש כאן איזה שני חלקים של של הקדושה. והשאלה, האם כשהבניין נחרב, אז אין כאן את המציאות הזאת של קדושת הגוף של הבניין, האם כבר, והבניין יחד עם המקום, כלומר, בניין לבד לא היה קדוש, מקום לבד לא היה קדוש, שניהם ביחד כן קדושים. נחרב הבניין, האם פקע קדושה או לא פקע קדושה? זה בעצם שורש ההתלבטות. שורש הספקות של הגמרא עם קדושה ראשונה, קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. כדי לקדש צריך היה את שניהם, אבל אחרי שנתקדש, האם פקע גם מהמקום הקדושה, או שהמקום נשאר בקדושתו, למרות שהבית חרב. בא רייבד ואומר, שאם הבית חרב, אז באמת הקדושה בטלה, ולכן עזרא כשהוא קידש הוא ידע שהבית השני הוא יחרב. מאיפה עזרא ידע את זה? מפני שהוא יודע שהבית השלישי ייבנה בקדושה גדולה ועליונה, והבית הזה הוא לא במדרגה הזאת, בית שני לא במדרגה הזאת, לכן הוא לא קידש את זה לתמיד. לפי מה שאנחנו הסברנו, לא צריך היה להתנות את התנאי הזה, כי בעצם זה תלוי, אם הבית תחרב, אז הקדושה בטלה. זה נודע לו מסוד השם לרעיו. מה זה פירוש סוד השם לרעיו? החתם סופר אומר שמה שמתכוון הרייב את סוד השם לרעיו, הוא לא מתכוון שהיה לו גילוי אליהו ממש, ושהוא שמע מאליהו הנביא, או מאיזה מלאך אחר עליון, הוא שמע את הסוד הזה. אלא כשאדם עוסק בתורה בשקידה ובהתמדה, ופתאום מתבהר לו בראשו, פתאום הראש תופס איזה משהו שלמעלה מהיכולת שלו השכלית תמיד להשיג את זה. והנה הוא תפס איזה הסבר טוב, איזה עניין טוב, זה בחינה לזה מתכוון, זה נתגלה לי. כלומר, הרגשתי איזה השראה, איזה שפע, איזה סייעתא דשמיא כזאת, של הבנה שהיא כאילו מתנה קיבלתי. לפעמים אדם מוצא איזו סברה עמוקה, חדשה, הוא מרגיש איזה חידוש נפלא שנתחדש לו, וממש הוא לא יודע איך הוא הצליח להגיע לסברה כזאת טובה. זה נקרא סוד אשר לרעיו. כך גם כותב הכפות תמרים על מסכת סוכה, ששם גם כן יש הרייבד בענייני אלולב, ששם גם הוא אומר שדבר הזה נגנה לסם סגנון אחר נדמה לי. גם כן, ברוח הקודש, מה? איך הלשון? כן, הופיע רוח הקודש בבית מדרשינו. אז הוא אומר, גם זה הוא לא התכוון רוח הקודש ממש. אבל הרב חיים ויטל, בהקדמתו לספרי הארי, אני ראיתי את זה במקום אחר, לא, גם, אחר כך הסתכלתי גם במקור, שהוא אומר שכן נתגלה רוח הקודש לרייבד. שיש דברים כאלה. הוא מבין בזה, אז הוא אומר שיש, כן, הוא נתגלה. ומה שאומר הרייבד, סוד השם מזכיר את שני המקורות האלה שהרייבד מזכיר, נדמה לי שיש שלושה מקורות ברייבד, שבאמת זה פשוט גילוי אליהו, הוא קורא לזה כך, גילוי אליהו. אבל מה? אפשר לחלוק על הרייבד, אף על פי שהוא אומר שנתגלה לו בגילוי אליהו, כי לא בשמיים היא. הלכות לא פוסקים על פי גילויים, אלא על פי מקורות מבוססים. הוא הביא את זה בתור חזית צרופה, אבל אפשר לחלוק. והרמב״ם, כפי שאמרנו, הרמב״ם חולק על הדבר הזה. הרב מסביר את הכוונה של הרייבד שעזרא שקידש את ירושלים, לפי שהיה יודע עזרא, שהמקדש וירושלים עתידים להשתנות ולהתקדש קידוש אחר עולמי בכבוד השם לעולם. הוא יודע שאחר כך קדושה של מקדש השלישי יהיה קדושה עליונה. אז שואלים על הרייבד, בסדר, אז מה יש? אז יהיה מקודם קדושה פחות, ואחר כך יוסיפו על זה עוד קדושה יותר עליונה. אבל זה לא כך. אתם יודעים שרוצים לבנות בניין חדש של גבוה, אז בניין חדש על קיר ישן, זה לא מחזיק מעמד, כך אומרת הגמרא. צריך להרוס את הבית, וכך היום נוהגים שרוצים לבנות בתים גדולים, אז הורסים את הבתים הקטנים ובונים בתים גדולים, ולא בונים אחד על השני. גם באופן רוחני, גם בתים רוחניים, אי אפשר בהתחלה להיות במדרגה הזאת, ואחר כך להוסיף עליה. לפעמים זה צריך להיות בדרך של התחדשות, כמו שאומר המהר"ל, שלכן לפני הגאולה, אז יש הרבה משברים רוחניים, כי צריך להיות התחדשות רוחנית. גם משברים ממשיים וגם רוחניים, כי ההתחדשות צריכה להיות גם בזה וגם בזה, גם רוחנית וגם גשמית. הרב אומר שהוא חושב שהוא מתכוון, אמנם זה כאן נוגע בדברי סוד, אבל כדי להבין את הציור. ועל פי זה הוא רוצה בכלל להסביר את השגת הרייבד. שהרייבד בכלל לא חולק על הרמב״ם שיכול להיות שקדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. אבל אם נניח שלא קדשה, קדושה ראשונה לא קדשה לעתיד לבוא, אז גם קדושה שנייה לא קדשה לעתיד לבוא. זה מה מתכוון הרייבד. ולמה? כי קדושה ראשונה, קדושת בית המקדש הראשון היא הייתה קדושה עליונה. זה היה הערת הבינה. במדרגת הרוחניות יש מדרגות מדרגות, כולם מכירים את הספירות, שבע ספירות שאומרים בספירת העומר, אז יש עוד שלוש מלמעלה, יש בינה, יש חוכמה, יש כתר, אז בית המקדש הראשון הוא נבנה במדרגה של הערת הבינה, החוכמה העירה בבינה, וזה היה מדרגה של בית המקדש הראשון. כאן זאת מדרגה שהיא מדרגת עולמית, שבית המקדש הראשון יכול באמת היה להיות בנוי לעולם, מבחינת המדרגה הרוחנית שלו. כי הוא שייך למעל הגבולות של הזמן, יכול היה להיות. אבל לא זכינו, ונדרדרו המדרגות, ובית המקדש חרב. בית המקדש השני הוא נבנה במדרגה יותר נמוכה. הוא נבנה במדרגת המלכות, שזה הבחינה היותר נמוכה. יותר נמוכה בעולמות העליונים מאוד, כמובן. בית המקדש השני קדוש, קדושה גדולה מאוד, אבל לא קדושה כמו הקדושה הראשונה. ובית המקדש השלישי הוא עתיד להיבנות בערת החוכמה, בערת הכתר המהירה בחוכמה, מתפשטת בבינה, וזה תהיה המדרגה הכי עליונה, כי אנחנו זה נוגע במדרגות הגבוהות ביותר, והוא יהיה קדוש באמת בקדושה עליונה וקדושה עולמית מתמדת שלא פוסקת. כן, מדרגות. הרמב״ם אומר, קדושת בית המקדש, קדושה נמשכת, למה? לפי שקדושת המקדש בירושלים מפני השכינה, ושכינה אינה בטלה. אבל קשה על הרמב״ם, שכן הגמרא במסכת יומא אומרת, שההבדל בין קדושת בית המקדש הראשון לקדושת בית המקדש השני, חמישה דברים היו חסרים בבית המקדש השני. אורים ותומים, ואחד מהם זה השכינה. בית המקדש הראשון הייתה שכינה, ובית המקדש השני לא הייתה שכינה. זה גמרא מפורשת. והרמב״ם אומר שקדושת שכינה לא בטלה. בבניין ציון, שהבעל ערוך ננר בתשובות, הוא שואל את השאלה הזאת, והוא אומר שיש במדרגת הופעת השכינה בעולם, יש בה מדרגות מדרגות. אנחנו אומרים שגם כל בעשרה שכינת השריה. כלומר, איפה שמתבללים עשרה אנשים גם שורה שכינה. הגמרא אומרת, היא כשכינת בבבל. יש מקומות שם, בית הכנסת בבבל, שיש שם שכינה שורה. גלו ישראל לבבל, שכינה עמהם. איפה השכינה שורה? יש מקומות מיוחדים, בנרדה, יש בבית הכנסת, ששם השכינה לפעמים היא נמצאת, ואפילו מורגשת. כשמופיעה שם, יש מין שערה כזאת שהשכינה מורגשת. זאת אומרת שבעצם אין סתירה כאן בין דברי הגמרא לדברי הרמב״ם. השכינה נמשכת במקום הזה לתמיד, אבל ההופעה של השכינה שהייתה כשהיה בבית המקדש קיים, הייתה שונה לחלוטין. כמו שאומר הפסוק, שכשבנה שלמה את בית המקדש, היה הענן מלא את הבית, ולא יכלו הכהנים להיכנס אל הבית. כלומר, זה היה שכינה מוחשת במציאות. פשוט הבית מלא שכינה. אי אפשר להיכנס כי הבית... וכן היה בעצם בעול מועד, במשכן, אותו דבר. שהמשכן, הענן שוכן על המשכן, וראו באופן ממשי את הופעת השכינה. זאת אומרת, השכינה היא כל כך בעוצמה גדולה מאוד, שאפילו העיניים העברות לא יכולות שלא לראות את הופעת השכינה. בית המקדש השני כבר לא הייתה שכינה באותה מדרגה. גם כן הייתה נראית שכינה בבית המקדש השני, אבל לא באותה מדרגה. מדרגות, מדרגות, מדרגות בהשראת השכינה. בית המקדש העתיד לבוא צריכה להיות מדרגה עליונה שלא הייתה כמותה עדיין. זאת אומרת, זה מצב של שלמות שעם ישראל מגיע, שהוא זוכה להשראת שכינה עליונה בבית המקדש. וכמובן שכשיש השראת שכינה עליונה בבית המקדש, היא מתפשטת ההשראה הזאת על כל חלקי ארץ ישראל, במדרגות. כמו שהמשנה וגם הרמב״ם מביא, 10 קדושות הם, מדרגות בקדושה. ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. מה קדושתה שמביאים ממנה העומר ושתי הלחם והביקורים? כלומר, ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות לא בגלל שיש בה תרומות ומעשרות ועוד מצוות התלויות בארץ, אלא למה ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות? מפני שמביאים ממנה העומר ושתי הלחם והביקורים. אלה דברים ששייכים לבית המקדש. כלומר, הקדושה שיש בארץ ישראל מכל הארצות, זה קדושת בית המקדש. קדושת בית המקדש מתפשטת בהדרגה, בעשר מדרגות. קודש הקודשים הכי מקודש, משם מתפשטת הקדושה להיכל וכדומה, ויורה, עונה, פעם ישנה מתחילה, והרמב״ם מלמטה למעלה, כן? העיירות המוקפות חומה מקודשות ממהם, שצריכים, שאסור שמצורעים יהיו שם. וירושלים מקודשת, עוד קדושה משאר העיירות, שאוכלים קודשים קלים ומעשר שני, ואחר כך הרבית וכו' וכו' וכו'. הכל זה קדושת ירושלים, קדושת בית המקדש. קדושת בית המקדש מתפשטת, מתפשטת מדרגות, מדרגות. זאת אומרת שכשתרשה השכינה בבית המקדש, לא רק בבית המקדש היא שורה, אלא היא מתפשטת הקדושה על כל ארץ ישראל. עד כאן. גם היום שקדושת השכינה, כמו שהרמב״ם אומר שהיא לא פקעה, גם כאן הרמב״ם בוודאי מתכוון שגם כשחרב בית המקדש, אז הופעת השכינה היא לא באותה מדרגה כמו שהייתה בזמן בית המקדש. גם השכינה שורה. אבל במדרגה מיוחדת, המדרגה נסתרת. וזה אנחנו מתפללים. וכדי שתשרה שכינה בבית המקדש, צריכים שתשרה שכינה בתוך האדם, בתוך כל אדם מישראל. ולעשות מקום למשכן, לריבונו של עולם בביתנו, בתוך ליבנו, בתוך לבבנו. כי הלב, לב של האדם הוא וכנגד הלב, כנגד בית המקדש, שנאמר, והיה עיני וליבי שם כל הימים. זה הלב. וכשהלב של... וזה תלוי... אמנם, יש להניח ש... גם אם לא ישובו ישראל בתשובה, גם תהיה הגאולה, כמו ש... נפסקה הגמרא במסכת סנהדרין. אבל כולם מסכימים שגדולה תשובה שמקרבת את הגאולה. ותשובה לעניין בית המקדש עניינה התקדשות. להתקדש, להיות מוכן להשראת השכינה, לטהר, שאין להכניס קדושה במקום של תאומה. תאומה, כל מה שאנחנו לומדים במסכת שבועות, זה הזהירויות מתאומת מקדש וקודשיו. כן? אז זה מה שאנחנו יכולים לעשות בימים האלה באופן מיוחד. ואנחנו כבר דיברנו כמה פעמים שהדברים הם קשורים. חורבן בית המקדש, מזה מתפשט כל הקשיים וכל הצרות, וגם הצרה הזאת שאנחנו נמצאים בעכשיו. לכן הבקשה שלנו היא מתעוררת ביותר עוצמה, לבקש את בניין בית המקדש, בגלל הצרה הזאת שאנחנו נמצאים בה, שהיא מעוררת אותנו להתבונן מה הסיבה של הצרה הזאת. והסיבה שלה היא בשורש, שבית המקדש חרף, ושאין השפע נמשך בכל ישראל ובכל ארץ ישראל. ולכן אנחנו צריכים לבקש מהשורש, שהקדוש ברוך הוא יבנה את בית המקדש במהרה בימינו, שישרה שכינתו בתוכנו, וממילא בכל ארץ ישראל. והכוח הזה של ההתקדמות לקראת בית המקדש, הוא יזכן אותנו לעצור את כל המהלכים המעוותים, ושנזכה שהמקום הזה, וכל חבל קטיף, כל חבל עזה, הוא יישאר מקום בנוי לתלפיות, ימשיך יישוב ארץ ישראל כאן, והתבטל יישובים של גויים כאן, שצריכים כמובן שאבא עתליה, כדי שהיישוב כאן יתקיים, צריך שיסתלקו מכאן העזרים, ושבעזרת השם נזכה שכל חבל עזה יהיה חבל יהודי טהור, יחד עם כל ארץ ישראל, במהרה נזכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן.